שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. אנחנו נמצאים לאחר הימים הנפלאים, ימי חודש תשרי, החגים של חודש תשרי, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, חג הסוכות, שמחת תורה. וישנה תחושה של צניחה לחיי החולין, לחיי היום-יום. בוודאי שכל אדם שואל את עצמו כיצד נוכל לשמר לעצמנו את הקניינים הנפלאים שרכשנו לעצמנו לאחר ימי היראה של ימי הדין, שאז כל אדם מסך חשבון נפש עם עצמו. ובדרך כלל התשובה באותם הימים נעשה תשובה מיראה, מיראת הדין. לאחר מכן מגיע יום הטהרה, יום הכיפורים, כי ביום הזה יכפר עליכם, כל אחד ואחד עושה את החשבון נפש עם עצמו, ומקווים שבשעת נעילה חותמנו לחיים. אחר כך מגיעים ימי חג הסוכות, אז מגיע הזמן של התשובה מתוך שמחה. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. השמחה הגדולה שיש ביום חג הסוכות, עם שמחת בית השואבה שיש בכל ערב מימי חול המועד, מרוממים את האדם להגיע למצב של תשובה מאהבה. ורמזו את ושאבתי מים בססון ממעייני הישועה, שכל אותם אבונות שביום ראש השנה עשינו תשליך, ותשליך במצולות ים כל חטותם, הרי תשובה מיראה מוחקת את האבונות. אז כמו שהושלכו במצולות ים וכבר לא רואים אותם יותר, אבל בחג הסוכות, בתשובה מאהבה, הזדונות הרי הופכות לזכויות כשאדם עושה תשובה מאהבה. ואז ושבתי מים בססון ממעייני הישועה. חבל להשאיר את אותם אבונות שהפכו לזכויות, וכל אותם שהשלחנו בתשליך, אוספים אותם חזרה, כי כעת הפכו להיות זכויות, כולנו טהורים, ולישרי לב שמחה. יום שמחת תורה, כמה רוקדים ושמחים ביום חג שמיני עצרת, שעל פי תורת הסוד, הרי החג היחידי שהוא במספר 8, זהו חג שמיני עצרת, חג שחותם את כל מעגל השנה, וכעת חוזרים לימי השגרה לחיי היום-יום, וכל אדם שואל את עצמו, הגעתי, רכשתי, השגתי מעלות נפלאות באותם הימים. מה לעשות כדי לשמר אותם? כדי לעמוד באמת באותם קבלות שקיבלנו על עצמנו, דברים שילוו אותנו לאורך זמן. החומר המשמר של כל קניין רוחני שהאדם רוצה לקנות לעצמו, הוא השמחה בלימוד התורה ובמעשה המצוות. וההסבר לכך הוא פשוט. הרי כל אדם מטבעו רוצה להיות שמח, והוא נמשך אל השמחה. לכן, דבר שמקושר בתודעה לשמחה, למתיקות, לנעימות, האדם רוצה לשמר את זה. כלומר כך, אם אנחנו לוקחים לעצמנו קבלות וקניינים מתוך פחד, מתוך יראה, אז זה מחזיק, אבל לזמן מסוים. כל זמן שהיראה קיימת, גם השמירה וההקפדה על אותם הדברים, גם היא נשמרת. אבל, לאחר שהאדם הגיע למצב של התפוגגות ביראה, הוא כבר לא חווה את אותה חוויה שהוא חווה בזמן הפחד מאימת הדין של ימי חודש תשרי, ראש השנה, יום הכיפורים. עם ההתפוגגות של היראה, גם הקבלות הולכות ונעשות רפויות, ולאט לאט האדם עושה את עצמו, חוזר שוב לאותו מצב שבו הוא היה לפני אותם קבלה של הקבלות הנפלאות האלה. אבל כאשר אנחנו מקשרים בתודעה את אותם קבלות עם שמחה, אנחנו רוצים לשמר אותם. האדם שמח, נמשך לשמחה, רוצה להיות שמח. וממילא כשהוא יודע שעל ידי היישום של אותן קבלות הוא יהיה שמח ומאושר, יש לו את הדלק הפנימי, את המנוע הפנימי שממשיך לעבוד ולפעול כדי ליישם אותם. היסוד הזה הוא נכון לא רק ביחס לעצמנו, גם בחינוך הילדים. כפי שכולם יודעים ורואים, כל המחנכים יכולים להעיד על כך, שילדים שמקבלים את הקשר לערכים נכונים, לחיי תורה, לחיי מצוות, להנהגות נכונות בבן אדם לחברו, לכיבוד הורים, ליחס לזולת, כשהדברים באים מתוך שמחה, נקשרים בשמחה, התודעה של הילד מקשרת את אותם עניינים רוחניים גבוהים למתיקות ונעימות, לאושר ולשמחה, וממילא הוא מעצמו רוצה כל החיים ללכת. בשלב הראשון הוא בבחינת מושכני, אבל אחר כך, אחריך נרוצה, כמו שכתוב בשיר השירים. בתחילה צריך לעודד אותו, למשוך אותו בעבותות אהבה, במילים, בדברי שבח, מחמאות, לפעמים צריך גם נזיפות, ביקורות. אבל הבסיס המרכזי הוא שמחה בעבודת השם, מתיקות במעשה המצוות. אבל ילד שגדל באווירה של פנים זועפות, וכשהאבא אומר לו בשבת, בוא נחזור על מה שלמדת בכיתה, את החומש והמשנה והגמרה, הוא רואה את אביו כעוס ויושב עם פנים נזופות, וכל תזוזה של הילד, גערות וצעקות, איזה ילד יאהב את הלימוד הזה. כך גם בתפילה בבית הכנסת. אם ילד יושב בבית הכנסת, והוא רואה את אביו רק נוזף וגוער בו על כל צעד ושאל, למה שימשך לזה כשהוא יגדל? הרי מטבע הדברים הוא מרגיש ריחוק מאותו דבר שהזיקה, הקשר בדעתו, הוא קשר למצב לא נעים. אבל אם הוא יודע שבית הכנסת, החברות עם האבא, הלימוד, השבת, כל מצווה ומצווה שהוא עושה, הכל קשור למתיקות ונעימות, לשמחת חיים, לחיוכים, לאושר, הרי הוא ימשיך הלאה. בחינוך ילדים צריך לזכור יסוד גדול, וזאת טעות שרואים אותה בעיקר אצל הילד הבכור, הבנים הבכורים הגדולים שיש בבית, ועד שההורה מתעשת, לעתים כבר מאוחר, אבל צריך לזכור שבחינוך ילדים, עיקר החינוך נועד כדי שכשהילד הזה יגיע לגיל בר מצווה, הוא יתנהל בצורה נכונה, הוא ישמור תורה ומצוות. אז אם על ידי לחץ וכפייה, גערות ונזיפות, מצליחים שילד בגיל 7-8 עושה את מה שההורים רוצים, אבל הוא מייחל בכל ליבו ליום שהוא יוכל לבעוט בכל חס ושלום, אז מה הרוויחו ממה שהוא עשה בגיל 7-8 את המצוות? הרי אז הוא לא היה מחויב בהם, רק מדין חינוך למצוות. אבל החינוך הוא חנוך לנער על פי דרכו, בהתאם לאופיו, זה הפירוש על פי דרכו. מה היעד? גם כי יזקין לו יסור ממנה. שהיסודות שיקננו לו, הערכים שיקננו לו, הלימוד תורה שיקננו לו, שילווה אותו לכל החיים. אז אם בגיל צעיר מרוויחים להשיג את הדבר בכפייה, אבל בגיל בר מצווה או 15-17 הוא מרגיש כבדות ומיאוס, אז היה עדיף הפוך, היה עדיף להרפות יותר בגיל הרך, לתת לו יותר מרחבים, להקנות לו את התורה והמצוות מתוך מתיקות ונעימות, וכשהוא יגיע לגיל בר מצווה, הוא לבד כבר ירצה לעשות את הדברים. לא פעם רואים, והרב הולבה כמה הזהיר על הדברים בספריו ובשיעוריו, שמרוב שההורה רוצה שהילד יהיה מתוקן, והוא מפחד רק שלא יתקלקל בעתיד, אז הוא מפעיל עליו לחץ מופרז בגיל הקטן. דורש ממנו לשבת בשולחן השבת, כשהוא עדיין לא בשל לכך, הוא דורש ממנו שישב מהקידוש ועד ברכת המזון. בבית הכנסת דורש שלא יזוז מהכיסא ולא יזיז את עיניו מהסידור. אבל הוא כעת ילד. כשהוא יגדל יותר, יהיה לו יותר כוחות, יותר בשלות, הוא יהיה מסוגל לשבת יותר. אז למה להפסיד את כל העתיד החינוכי של הילד בשביל להרוויח דבר שמשיגים בו רק תוצאה הפוכה? לכן יסוד גדול בחינוך ילדים, בכל פעם שאנחנו באים ורוצים להקנות לילד ערך כלשהו, מצווה כלשהי, צריכים לשאול את עצמנו, האם מה שאני הולך לעשות עכשיו זה יגרום לו שגם כי יזקין לו יסור ממנה, או הפוך, זה יגרום לו שכשהוא יגדל ויתבגר הוא ירצה חלילה לבעוט בכל הקניין הזה. לכן ילד שהוא צעיר, גם אם הוא יוצא מבית הכנסת בשעת התפילה, חלק נמצא וחלק לא נמצא, אבל יודעים, הוא עדיין ילד, אין לו מסוגלות לשבת כל כך הרבה זמן, הוא עדיין לא עשה בר מצווה, הוא לא מחויב במצוות, רק מדין חינוך. אז ניתן לו רק שיתחיל להכיר את המצוות, להרגיש מתיקות במצוות, נעימות בתפילה, נעימות בבית הכנסת, נעימות בלימוד, בחברות עם האבא, והדבר הרבה תלוי באופיו של הילד. המשנה וחז"ל, גם בהגדה של פסח, רואים את היסודות הגדולים האלה. הרי יש בתורה בארבע מקומות התורה דיברה איתנו על חינוך הילדים, להקנות להם את הידיעה הגדולה של ניסי מצרים ויציאת מצרים. ועל כך אנחנו אומרים בהגדה של פסח, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם, אחד רשע, ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. מה פירוש התורה דיברה כנגד בן רשע? יש ילד שנולד חלילה כשהוא רשע? הרי כל ילד נולד טהור וזך ונקי. אז מה פירוש כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, כשבעצם הכוונה שם שיש ארבעה מקומות בתורה שהתורה מדברת על והיגדת לבנך. תלמד אותו, תחנך אותו, תספר לו על יציאת מצרים. אבל התורה שינתה את הנוסח ממקום למקום, ולא לחינם כפלה את הדברים ושינתה את הנוסח, כי כל פרשה דיברה ביחס לבן אחר. אז שלושת הבנים האחרים זה מובן, אבל מה פירוש בן רשע? ברור שאין הכוונה לומר בן שכעת הוא רשע, אלא מדובר על אופי מסוים שאם לא נתנהל איתו כראוי, אם אנחנו ההורים לא נחנך אותו כראוי, אז חס ושלום הוא עתיד להיות מוגדר בהגדרה הקשה הזו. והפירוש הוא כך. כששואלים היום פסיכולוגים או אנשים שלומדים ומבינים בתורת הנפש, לכמה קטגוריות, כמה קבוצות היית מחלק את האנושות מבחינת תכונות אופי? יהיו בזה המון דעות. אבל הקדוש ברוך הוא יוצר האדם, הוא בורא האדם, והוא מלמד אותנו שהוא ברא ארבעה טיפוסים בעולם. יש תכונה אחת של בן חכם, ורואים את זה. יש ילדים עוד מהגיל הרך, רואים שהוא ילד פיקח, חריף, ויחד עם זאת הוא עם אופי מקבל. הוא כמו כלי, הוא כמו ספוג, רק תלמד אותי ואעשה. אז הוא שואל מתוך סקרנות, אבל הוא שואל כדי לדעת, הוא לא מטריס, הוא רוצה ללמוד. וכשמלמדים אותו, הוא מיד מקבל ומפנים ומתנהל בדרך שחינכנו אותו. זה נקרא הבן החכם. יש בן אחר שגם הוא פיקח, יש עוד תכונות אופי שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, אופי של ילד שהוא מאוד מאוד פיקח, חריף, לא פחות מהילד החכם. אבל ההבדל ביניהם הוא באופי. האופי של הילד הזה הוא אופי מרדן, הוא מטריס, הוא מתווכח על כל דבר, קשה איתו, קשה לו לשבת רגע אחד על הכיסא. הילד הזה אומר את התורה, אם לא תחנך אותו, אם לא תלך איתו בצורה נכונה, לדעת איך לבנות אותו, איך לנתב אותו, אז חלילה הוא עלול להגיע בבגרותו להיות רשע. אבל אם תחנך אותו כמו שצריך, בגישה נכונה, בחום ואהבה, במילים, בהסברה, תיכנס לו ללב, תסביר לו מה מפסידים כשהולכים בדרך לא טובה, אתה תראה שגם הוא יהיה צדיק. הרי כל ארבעת הבנים, המטרה שהתורה לימדה אותנו איך להתייחס, איך לדבר איתם, בחנוך לנער על פי דרכו, כדי שכולם יהיו צדיקים בסופו של דבר. רק אומרת התורה, תדע מראש שהקדוש ברוך הוא ברא ארבעה טיפוסים. ואם יש לך כמה ילדים שכולם נפלאים שהולכים בדרך טובה ולפת הילד מרדן, אל תיבהל. זה לא אסון, אין כאן תקלה. הקדוש ברוך הוא ברא בעולם אנשים שונים, ונתן לך את הפיקדון היקר הזה כדי שאתה תבנה אותו. אז נכון שאלה אומרים לך שהוא היפראקטיבי, ואלה מספרים שהוא עם אותיות שונות שיש היום בלועזי, ומדביקים תוויות שונות לכל אדם, שיכול להיות שאותם הגדרות נכונות מבחינת האישיות שלו. אבל חלילה לחשוב שהילד הזה פסול. אלא גם הילד הזה, שהוא מרדן וסקרן, ורואים אותו פיקח וחריף, ולכן יותר קשה איתו, כי הוא קולט מיד דברים, ומתמרד כנגדם. אם ננתב אותו נכון, הוא יהפוך להיות מנוע גדול, כשיגדל, הוא יוכל להרים פרויקטים, להפעיל מערכות שאחרים לא יכולים לעשות, אם זה פעילות של חסד והרבצת תורה וארגונים ועשייה. רק ניקח את המנוע הגדול הזה שהוא קיבל וננתב אותו נכון. על זה אומרת התורה שיש גם בן כזה שבורא עולם ברא, חלילה לחשוב שהבן הרשע פירושו של דבר שהוא נולד רשע, אלא הוא נולד עם אופי מרדן. פיקח או חריף, ננתב אותו נכון, הוא יצא נפלא. איך עושים את זה? אז כמו שרואים שם בהגדה שכתוב איך מדברים עם הילד הזה. שם כתוב, אף אתה הקהה את שיניו, הקהה את שיניו אין הכוונה שתקה אותו, אלא הכוונה תגרום לו להרגיש כהות בשיניים, כמו אדם ששותה חומץ מרגיש לא נעים. תן לו להרגיש לא נעים בדרך השלילית. כלומר, שאם ילך בדרך שלילית, המצב שם הוא לא נעים, לא טוב, לא יהיה לך טוב. ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לו. לא כתוב שם לי ולא לך, הרי אתה מדבר עם הילד, צריך לומר לי ולא לך. אבל לימדו אותנו חז"ל, לא מטריסים בילד, אלא אומרים לו לי ולא לו, אתה רואה את פלוני, האדם הזה שהלך בדרך לא טובה, תראה לאיפה הוא הגיע. כמה הוא ניזוק, אבל אתה ילד טוב, אתה ילד נפלא, תלך בדרך שאני מכוון אותך, אתה תרוויח מזה, יצא לך מזה רק טוב. ואז גם הילד הזה מנותב לדרך טובה, כשמתבגר, רואים את כל העוצמות שבו, כמה הן נפלאות, כמה הן טובות. יש את הבן השלישי התם, שהוא לא מבין הרבה. הוא רק שואל מה זאת, הוא לא פיקח גדול. אז אתה תפתח איתו את השיחה, הוא שאל שאלה קטנה, אתה תפתח ותרחיב ותלמד אותו. ויש שאינו יודע לשאול, שההבנה שלו היא מאוד חלשה. אז את פתח לו, אתה תעורר לו את הסקרנות, תכוון אותו. אבל היסוד שרואים כאן, שכל ילד וילד הוא טוב ונפלא מצד עצמו. הוא יצירה אלוקית עם ייעוד ותכלית לחיים. אסור לנו ההורים להרגיש אכזבה למה יש לי ילד כזה והוא קיבל ילד אחר, אלא כמו שכותב הרמח"ל, כל אדם ואדם מקבל בכל גלגול את הכלים, את הנתונים, את הסביבה שהיא הכי מתאימה לתיקון שלו בגלגול הזה, עם זה הוא צריך להתמודד, ואם היה מקבל את הכלים של מישהו אחר, הוא לא היה מגיע לשלמות ולתיקון שלו. על כל פנים, נחזור לנקודה שבה פתחנו, אדם שרוצה לשמר את הקניינים הרוחניים שקנה לעצמו בימים הנפלאים של חגי חודש תשרי, ראש שנה, כיפור, סוכות, או שנה רבה, שמחת תורה, המפתח, החומר משמר של הכל, זהו השמחה והמתיקות במעשה המצוות. כך ביחס לעצמנו, וכך גם בחינוך ילדינו. הזכרנו קודם שהדרך לשמר את הקניינים הרוחניים הנפלאים שהאדם קנה לעצמו בימים הנפלאים של חגי חודש תשרי, ראש השנה, כיפור, סוכות, או שנה רבה, שמחת תורה, הדרך היא לשמר את הקישור בתודעה של מעשה המצוות, של אותן קבלות עם שמחה ומתיקות, כלומר, לא מתוך שאני כפוי או ירא ומפחד מהעונש קיבלתי על עצמי את הקבלות האלה, אלא כעת, גם אם אז זה התחיל כך, אבל כעת מתוך אהבה, מתוך שמחה, כי אני יודע שזה מה שטוב לי, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. וכשאדם מקשר בתודעה את אותן קבלות עם שמחה ומתיקות ונעימות גם בעולם הזה, לא רק בעולם הבא, הרי הוא נמשך לזה ועושה את הדברים מתוך שמחה ולא ירפה. כי כל אדם רוצה להיות שמח, נמשך לשמחה, וכשמתבונן בכך שישמח ישראל בעושיו, נגילה ונשמחה בך. הדברים הנפלאים האלה הם שיתנו לנו את השמחת חיים ואת המתיקות והנעימות, ממילא האדם יימשך וירצה לקיים אותם לעד ולעולמי עולמים. מהרח הוא רבי חיים ויטל, כדאי לציין את דבריו בהקדמתו לשאר המצוות, כותב מילים מלהיבות, וגם נתן לנו עצה איך לשמר את השמחה במעשה המצוות, נקרא את לשונו. כותב מהרחו כך, אבל השורש שהכל נשען עליו הוא שבעשיית המצווה אל יחשוב שהיא עליו כמסע וממהר להסירה מעליו, אלא יחשוב בשכלו, כלומר יתבונן בדעתו, כאילו בעשותו אותה המצווה ירוויח 1,000 דינרי זהב, ויהיה שמח בעשותו את אותה מצווה בשמחה שאין לה קץ מלב ובחשק גדול. כאילו ממש בפועל נותנים לו 1,000 דינרי זהב אם יעשה אותה. נסביר את דבריו, אחר כך נמשיך. רק נתבונן. אומר מערכו, הרי ודאי שהשכר של כל מצווה הוא גדול ועצום. את זה כולנו יודעים, גם אם לא יודעים עד כמה, אבל לכל הפחות הוא אומר, המחשה פשוטה. אדם שידמה לעצמו 1,000 דינרי זהב, 1,000 לפניו, שבכל ערימה יש 1,000 דינרי זהב. אנחנו לא כך מכירים היום דינרי זהב, אז קשה לדמיין את זה, אבל כל אדם ידמה בדעתו מדליית זהב, ערימה של 1,000 מטבעות כאלה לפניו, אבל לא ערימה אחת, אלא 1,000 ערימות כאלה, שבכל אחת 1,000 דינרי זהב. ואומרים לו, כעת כשאתה מניח את התפילין, בסיום המצווה, אתה תקבל תמורת המצווה את כל הכמות הזו של הזהב. ובתפילין הרי יש תפילין של יד ותפילין של ראש, אז זאת אומרת אלף אלפי דינרי זהב על תפילין של יד, ועוד בדיוק כך גם על תפילין של ראש. כך בכל ברכה, בכל מילה של תורה, בכל חסד, בכל עזרה, בכל צדקה, כל פעולה שאדם עושה, אומר מערכו תדמה בדעתך שזה השכר, ובוודאי שהשכר הרבה יותר גדול. אבל אם היית יודע שזה השכר, איך היית ניגש לאותה מצווה, באיזו שמחה? אומר מערכו, כך גם ניגש למעשה המצוות עם שמחה שהיא לא פחות מזה. והוא ממשיך ואומר, וזה יורה על אמונת ביטחונו בבורא יתברך בתכלית האחרון. כלומר, השמחה העצומה שהאדם שמח בעת קיום המצווה, מוכיחה את האמונה ואת הביטחון בקדוש ברוך הוא באופן המושלם ביותר, כי הרי אם הוא שמח, זה אומר שהוא יודע ומאמין ובוטח בהשם, שייתן לו שכר לא פחות מאלף אלפי דינרי זהב. הרי השמחה שלו מוכיחה את האמונה הזו. ממשיך מערכו ואומר, וכפי גודל שמחתו באמת ובטוב לבב פנימי, כן יזכה לקבל אור עליון. כלומר, מצווה שעושים אותה טכנית, אז מקבלים עליה שכר. אבל מצווה שעושים אותה מתוך שמחה, שאדם שמח בקדוש ברוך הוא, במצוות, בתורה, באותה שעה כמו אלומת אור עליון יורדת ונכנסת אליו לאותו אדם. וכאן הוא ממשיך ואומר משפט מדהים, ואם יתמיד בזה, אין ספק שישרה עליו רוח הקודש. אומר מערכו, כשאדם שמח במעשה המצוות שוב ושוב, מתמיד בזה, אז בכל מצווה קיבל אור עליון, ושוב אור עליון, ושוב אור עליון, עד שבסופו של דבר הוא מתקדש כל כך, ושורה עליו רוח הקודש. ועניין זה נוהג בקיום כל המצוות כולם, בין בעסק שעוסק בתורה, שיהיה בחשק גדול ונמרץ בהתלהבות עצומה כאילו עומד לפני המלך, ומשרת לפניו בחשק גדול למצוא חן בעיניו לקבל ממנו מעלה יתרה וגדולה וכולי, דברים נפלאים ונשגבים. כדאי לפתוח מערכו בהקדמתו לספר המצוות, שנותן לנו את הכלי הגדול הזה, עד כמה השמחה במעשה המצוות מאירה את האדם מבחינה רוחנית, אור עליון שנכנס לתוכו, מקדשת אותו, מרוממת אותו, עד שיכול להגיע למדרגה של רוח הקודש. נמצא שהשמחה במעשה המצוות היא לא רק משמרת את הקניינים, כפי שהזכרנו קודם, את הקניינים הגדולים שהאדם קנה לעצמו במהלך חגי חודש תשרה, שזה דבר שבאמת כל אדם עלול להרגיש לאחר החגים האלה, לאחר איסרו חג, צונח לימי החול הרגילים, ופתאום רואה שהוא כבר לא כמו שחשב לפני, שהוא במדרגות גבוהות, הוא חזר לשגרה. אבל אם ייקח לעצמו להיות שמח, זה לא קל, כי יש לאדם טרדות ומשקעים וקשיים והתמודדויות, אבל תמיד יזכור שהעולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. אדם שרואה תכלית חייו בעולם הזה, יש לו הרבה ציפיות, גם האכזבות גדולות בהתאם. העולם הזה מאוד מאכזב. אבל אם הוא יודע שהעולם הזה פרוסדור, ואני את שלי עשיתי בכל הכוחות והמאמצים להשיג מה שאני צריך להשיג, מה שהשם נתן לי, אז זה מה שטוב בשבילי. ואם פה עבד קצת כסף ופה לא הסתדר, אבל זה הרי, העולם הזה הרי, יהיה יותר, יהיה פחות, אלה דברים, לא בשביל זה נאבד את השמחת חיים שלנו. העיקר, ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו במלכם, כשאדם מקיים את המצוות מתוך אהבה, מתוך שמחה, משמר לעצמו את הקניינים הנפלאים של חגי חודש תשרה, וכפי שכותב מערכו בשער המצוות, זוכה לקבל אור עליון אל תוככי נשמתו, ואם יתמיד בכך, כך לשונו של מערכו, יזכה לרוח הקודש, איזו מדרגות גבוהות שאדם יכול להשיג על ידי השמחה בימים המיוחדים האלה. וירצון שנזכה כולנו להגיע לשלמות הרוחנית הראויה והקניינים הנפלאים שרכשנו לעצמנו בימי חודש תשרה ילוו אותנו לכל השנה כולה מתוך אהבה ושמחה ובריאות איתנה. לאורך ימים ושנות חיים, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.